בכלל ולחיים בפרט בתקופה המאתגרת שאנחנו נמצאים בתוכה. פרשת משפטים היא פרשה שיש לה, נקרא לזה, מנגינה שונה מהפרשה הקודמת, פרשת יתרו. פרשת יתרו עשתה כולה בדברים גדולים, עשרת הדיברות. פרשת משפטים יורדת למשפטים, יורדת לדינים. אם ננסח את זה בשפה בוטה, פרשת משפטים נדמת כפרשה משעממת. ילדים למשל שנתקלים עם פרשת משפטים, הם פחות אוהבים אותה מהפרשיות הקודמות. פרשיות הקודמות, כל ספר בראשית, זה היה כל סיפורי בראשית, וגם עד עכשיו ספר שמות עסק ביציאת מצרים, מתן תורה, והנה מגיעים עכשיו למשפטים. למעשה כל השס, או לפחות סדר נזיקין, נלמד מפרשת משפטים. מסכת בבא קמא, ממש כל פסוק בפרשה, זה דיני, תילי תילים של דינים, ואנחנו באופן טבעי לא אוהבים משפטים. למה אנחנו לא אוהבים משפטים? משפטים זה חוק. זאת אומרת, בניגוד, שוב, לעמדה של דברים גדולים ומופשטים ורעיונים, כאשר אנחנו יורדים לחוקים, לדברים שמגבילים אותנו בתוך המציאות, הפרטים הקטנים, אנחנו חשים תחושת אי-נוחות. גם שאנחנו למשל לומדים מתמטיקה, יש איזו תופעה פסיכולוגית של פחד במתמטיקה. אנשים יותר אוהבים ללמוד, לקרוס ספרות, היסטוריה, דברים שהם ככה משאירים אותנו בפחות מחויבות. עכשיו לרדת לפרטי פרטים, אנחנו פחות חשים את הצורך, אבל יש דבר נוסף שמרתיע אותנו במשפטים. משפטים זה להכריע. משפט זה כאשר ישנם שני צדדים, ואנחנו צריכים להכריע בין שני הצדדים הללו, ולקבוע משפט, לדון דין. אנחנו לא אוהבים לדון דין. זה נכון לאורך כל ההיסטוריה, אבל בתקופה שלנו, בתרבות הפוסט-מודרנית שאנחנו חיים בתוכה, עמדת הנפש הספקנית שלא רוצה להכריע דברים, היא מאוד מושכת אנשים. כי ברגע שאנחנו מכריעים בין שתי סיטואציות, אנחנו נמצאים עכשיו בדילמה שיש לה שתי אפשרויות, ואנחנו צריכים עכשיו להכריע, זה בעצם מכריח אותנו, החוק, המשפט, מכריח אותנו לוותר על אפשרות אחת. ואנחנו לא אוהבים לוותר על אפשרות. אנחנו מדמיינים עולם שבו נאכל את העוגה ונשאיר אותה שלמה. נצטרך להכריע בלי הכאב של ההכרעה. זה משהו שהוא מאוד מושך את הלב. עכשיו, לאורך כל ההיסטוריה אנשים לא אהבו להכריע, רק שבעבר לא היה יותר מדי אופציות. זה ההבדל בין התקופה של העבר לבין התקופה שלנו. לצורך העניין, לפני 200 שנה, לא היו צריכים להכריע יותר מדי באיזה מקצוע אנחנו הולכים לעסוק בחיים. למה? כי לא היו אופציות. כל בחור וכל בחורה המשיכו באופן טבעי את מה שההורים שלהם עשו. אם נלך להכרעה הגדולה בחיים, למשפט הגדול בחיים, שזה נישואים, כידוע, עד לפני 100 שנים, לא היו צריכים להכריע. לבחור ובחורה לא היה אופציות, היה להם רק אפשרות אחת. היום אנחנו נמצאים מול מגוון אינסופי של אפשרויות בכל רגע נתון בחיים שלנו. ומכיוון שכך, עולם הדמיון מעניק לנו את האשליה שאנחנו יכולים להישאר בלי הכרעה. יש משפט שיש כאלה שנוהגים לומר, אני החלטתי שלא להחליט. עולים בחור בגיל 27, איזה מקצוע אתה הולך לעבוד בחיים? בחורה בגיל 30, נו, מה עושים עם הקשר שכבר אתם 5 חודשים נמצאים ביחד? כן או לא? ואז יש איזה ניסיון כזה של בוא נשאר בחוסר החלטה. העמדה הנפשית הזו של חוסר החלטיות, ספקנות, היא עמדה נפשית בעומק העניין לא אמונית, זה לא עמדה נפשית יהודית. עמדה נפשית יהודית היא, אלה המשפטים אשר תשים לפני. אנחנו מכרים, בכל רגע נתון בחיים שלנו אנחנו מכרים. גם ההחלטה עכשיו לשבת ולשמוע שיעור, זה סוג של משפט, זה סוג של הכרעה. אני יכול עכשיו להיכנס לעולם של דמיון, שאני יכול את הזמן הזה לנצל לדברים אחרים, לעשות דברים אחרים. איך זה יבוא לידי ביטוי? למשל, שאדם מסוגל לשבת בשיעור ולהתחיל, והמחשבה שלו נודדת לדברים אחרים. חוסר ריכוז בעומק העניין, זה נובע מהחוסר החלטיות. אני לא פה. אני לא מחליט עם כל האישיות שלי שאני נמצא במקום מסוים, ולכן אני עכשיו כל הזמן בורח לעולמות אחרים. יש הנחת מוצא לפרשת אלה המשפטים, והיא מתחילה מפרשת יתרו. פרשת יתרו שבה נאמרו עשרת הדיברות, אמרנו את הדיבר, אנוכי השם אלוקיך. במילים אחרות, באנוכי שלי, באני שלי, קיים השם אלוקים. יש אלוקים. זה הנחת המוצא של יהודי שבא לפרשת משפטים. יש הכרעה. שימו לב שבתורה המילה אלוהים משמשת כמילה לשופט. כן? עד האלוהים יבוא דבר שניהם. כל דיין שדם דין אמת לעמיתו, אומרים חזל, מעלה עליו הכתוב כאילו שותף במעשה בראשית. כי בזה שאנחנו מכריעים הכרעה, אנחנו למעשה אומרים שיש לנו אמון שהקדוש ברוך הוא מוביל את החיים שלנו למקום הנכון. ספקנות וחוסר החלטיות זה בעצם תחושה של אין אלוהים. אין כיוון, העולם הזה הפקר, ואז ממילא אני מתמלא בפחד שמא ההכרעה שאני מכריע למקום מסוים היא באה על חשבון משהו אחר שאולי היה צריך להיות. אם אנחנו הגענו למסקנה שאנחנו צריכים להכריע בשאלה מסוימת, בדילמה מסוימת, על פי שיקול דעתנו, אומרים חז"ל במסכת בבא בתרא, משפט מפתח, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. משפט חשוב, זה משפט שבעלי המוסר לוקחים את זה לעמדה הנפשית שתיארתי קודם. אם דיין, דיין זה כל אחד ואחת מאיתנו, שאנחנו צריכים עכשיו לדון, החל בלדון בשאלה מה לאכול ברוחת בוקר, המשך בשאלה האם לחנות בחנייה הזו או בחנייה אחרת, שוב אני מספר לכם פוסט טראומה מהעשר דקות האחרונות, מה יהיה עם גבעת שמואל? תגידו, אתם חייבים לטפל בנושא הזה של החנייה. יהיה יותר גרוע. אכן, אכן. לא פשוט. גבעת שמואל. אני גר בסדרות. האתגרים שלנו קטנים לעומת מציאת החנייה פה בגבעת שמואל. להחליט באיזה חנייה אנחנו חונים, שוב, מה בא על חשבון מה? האם עכשיו אני מחליט לחנות יותר רחוק, אבל לקחת סיכון שמה לא תהיה שם חנייה, או לחנות יותר קרוב עם סיכון שלא יודע, עוד שנייה יבוא לפה פקח. שוב, זה הכרעות של יום יום. אם אדם נמצא בתחושה כללית, אין אלו. העולם הזה הפקר, העולם הזה רע, העולם הזה מתפרק. כל פעם שאני מכריע, אני מתמלא בפחד היום, שמה אני מחליט את ההחלטה הלא נכונה. יש אנשים שכל החיים שלהם זה תסכול מתמשך על החלטות שהם קיבלו בחיים. למה החלטתי ככה ולא ככה? למה לפני 10 שנים החלטתי כך ולא אחרת? אם זה משהו שהוא כמו איזה רעל שכל הזמן מנקר בראש, יכול לבוא בכל מיני צורות. למשל, אם דיברנו על גבעת שמואל, מה אתם אומרים על מחשבה ספקנית מהסוג הזה? לפני 10 שנים הציעו לנו לקנות מגרש בגבעת שמואל, אבל לא קנינו, כי באותה עת לא היה לנו כסף, או שהיה לנו כסף, אבל התייעצנו עם מומחי נדלן ואמרו לנו מי יגור בגבעת שמואל, אז לא קנינו. והיום שאני עובר ליד הגורד שחקים שבנו, אני דופק את הראש בקיר ואומר, למה לא קנית? זה יכול לרדת גם למישורים יותר רגישים. למשל מישורים זוגיים. מה אתם אומרים על ספקנות מהסוג הזה? לפני שהכרתי את אשתי, הכרתי מישהי אחת. לפני שהכרתי את בעלי, הייתי בקשר עם מישהו אחר. זה כמעט היה. כמעט התחתן. אבל בשנייה האחרונה, הוא הלך למילואים, ואני בדיוק על מבחן באוניברסיטה. בסוף העסק לא הלך, והתגלגלו הדברים, והתחתנתי איתו. וזו בסוף אשתי. אם החיים שלי היו אחרת, אם ההחלטות שלי היו אחרת, כל המחשבות הללו למחשבות של חוסר אמונה. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אם אדם מחליט החלטה ברגע נתון, על פי מה שאין עברות, אין לנו נבואי, כל הרצון הזה שיפול לי איזה פתק מהשמיים ויגיד לי מה ההכרעה הנכונה. אנשים מחפשים את זה בכל מיני צורות. למשל מבקשים מאחרים שיחליטו בשבילם. בפרשת משפטים יש פסוק שמופיע באמצע פרשה לכאורה בלי שום קשר. פרשת משפטים אמרנו עוסקת בדיני נזקים. יש פתאום פסוק, מחשפה לא תחייך. מה הקשר? והמפרשים. כישוף זה עמדה נפשית של אדם שמחפש, מחשף, מחפש מחשפה שיגידו לו מה יהיה. הוא לא נפתור את הבעיות מתוך דרך הטבע, מתוך החלטות, מתוך ניסוי ותהייה, אלא אני מחפש, מחשף, או ביטוי אחר בתורה, אוב וידעוני. מישהו שכביכול יודע מה הולך להיות. כולנו נמצאים ברצון הזה. תבטיחו לי שההחלטה שלי תהיה טובה. תגידו לי שבטוח שזה יוביל למשהו טוב. אנחנו רואים שהקדוש הוא לא מנהל את עולמו בדור שלנו באופן הזה. היו תקופות בימי הנבואה, צריך להבין מה היה אז, אבל זה לא התקופה עכשיו. והחיפוש של אדם שיגידו לו מה יהיה ויבטיחו לו שההחלטה שלו היא ההחלטה הנכונה, זה הציווי הראשון, הדין הראשון של פרשת משפטים. עבד עברי. פרשת משפטים עוסקת בדיני עבדות. דיני עבדות היום הם פחות כמובן רלוונטיים אלינו, אבל מבחינה נפשית עבד זה לא רק מצב פיזי. עבד זה מצב נפשי של מישהו שמחליטים בשבילו. אנחנו בטוחים שעבד זה בטח מציאות שבני אדם לא רוצים להיות בה. חז"ל מתארים לנו שדווקא העבדים רצו להישאר עבדים. למה אומרת הגמרא? עבד בהפקרה ניחלי. העמדה הנפשית העבדותית שמחליטים בשבילי היא נותנת עמדה נפשית של הפקר. אני לא צריך לקבל אחריות. ממילא אני יכול לעשות מה שאני רוצה. מה שאנחנו מכנים היום ראש קטן. הרבה אנשים אוהבים להישאר בעבדות, אוהבים להישאר במערכת שלמעשה מכתיבה להם מה צריך לעשות. אחד הטראומות של חייל משוחרר, מה שחלק מהנוכחים פה מכירים, זה שאתה צריך לשלם על דמי נסיעות לאוטובוס. אחרי 3 שנים, או לא משנה, כל אחד כמה שנים שהוא שרת, פתאום אדם צריך לנהל חיים עצמאיים. כלומר, לא רק תשלום, זה יותר מזה. אדם צריך לקבל החלטות. זה משהו ששוב, עבד לא רוצה לצאת, לכן מתאר את התורה. שהעבד אומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. התורה לא אוהבת את הדבר הזה. ולכן עבד, ככה נאמר לנו פרשת משפטים, מי שלא רוצה להחליט החלטות עצמאיות, מי שמחפש שיחליטו בשבילו, מי ש... רוצה שהדברים יסתדרו בלי האתגר, בלי המאמץ, בלי הסיכון, בלי הבחירה החופשית שהקדוש הוא נתן בעולם, רוצים את אוזנו במרצה. למה אומרים חז"ל? אוזן ששמע בהר סיני, כי לי בני עבדים ולא עבדים לעבדים. אנחנו רק עבדים של הקדוש ברוך הוא. במילים אחרות, אנחנו עושים את מה שנראה לנו הדבר האמיתי והנכון לעשות. הרצון לקנות עבד. אומרים חז"ל, הלך וקנה עבד לעצמו. מי ששמע שהוא אסור שידיה עבדים לעבדים, ובכל זאת הוא מחפש איזושהי מסגרת, איזושהי סמכות שתשלול ממנו את הבחירה החופשית, זו מציאות שרוצים את האוזן. ונותנים לו, בסדר, הבנו, יש אנשים בסגנון הזה, אז נותנים לו עד שנת היובל. אבל בשנת היובל, לא משנה כמה עבד ירצה להישאר, הוא יצא לחופשי. הוא בהכרח יצא לחופשי. זה גם ברמה האישית וזה גם ברמה הלאומית. הרצון, שוב, להישאר בעולם סטרילי. אם זה עומק הרעיון של עבד בהפקר הניחה. הרצון להישאר בעולם שאין בו קשיים, אין בו אתגרים. זה עמדה נפשית עבדותית. לעומת זאת, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. בן חורין, החופש במהותו, זה להתמודד עם ההחלטות כפי שהקדוש ברוך הוא שם מול עינינו. והאדם יצא לחופשי, בעל כורחו. מי שלמשל ינסה להתחמק מההחלטות ברמה הלאומית, בסוף האיום שהוא ניסה להטמין את הראש בחול, התפוצץ לו מול העיניים. והוא בהכרח ייאלץ לצאת לחופשי מהקונספציה, מהעולם הזה של אל תבלבלו אותי עם החלטות קשות. אנחנו עומדים את זה עכשיו מול עיניים. טוב, אני מנסה לדבר ברמה התורנית העקרונית. אני ודאי לא סמכות לא בצד האסטרטגי ולא בצד הביטחוני. אבל האשליה שנמכרת כעת במדינת ישראל, שאוהבים להגיד את זה, שאנחנו גם נמוטט את החמאס וגם נחזיר את החטופים בתנאים של החמאס, כולם מבינים שזה שני דברים שלא הולכים ביחד. שוב, זה מה שנקרא לאכול את ההוגה ולהשאיר אותה שלמה. צריך לקבל פה החלטה קשה. לצאת למלחמה זה החלטה קשה שיש לה מחירים. חוסר היכולת להחליט זה חוסר המוכנות לשלם מחירים. לשלוח בן לצבא זה סוג של החלטה. הרבה אנשים אומרים לו, אני מוכן לשלוח בן לצבא, בתנאי שמבטיחים לי שהוא יחזור בשלום. יש איחול שנוהגים לומר לחיילים לפני גיוס, העיקר שתחזור הביתה בשלום. אני נוהג לתלמידים שלי שלפני גיוס, לומר להם, אם העיקר זה שתחזרו הביתה בשלום, אז אל תתגייסו, תישארו פה. אז בטוח שתחזרו הביתה בשנה. העיקר שתבצעו את המשימה שלכם. אנחנו מתפללים שבעזרת השם תחזרו הביתה בשנה. העיקר שצהל ינצח את החמאס ויסיר את האיום מעל מדינת ישראל. אנחנו מתפללים שמתוך הלחץ הצבאי בעזרת השם ישוחררו החטופים. אבל הרצון הזה שוב להישאר בעולם ש אין בו החלטה, או החלטות סותרות, או כל מיני עולם רופס, שכל הזמן מנסה לגם וגם, ולא מוכן לשלם את המחיר, זה עמדה נפשית חסרת אמונה. אין לו לדיין אלא מה שאינו רואות. אדם מחליט לפי הנתונים שיש לו ברגע נתון, ומה שיקרה, לשם הקדוש ברוך הוא מוביל אותו. עם איזה מחיר שזה לא יהיה, ואם המחיר הוא מסוים, זה אומר שהקדוש ברוך הוא חושב שהדרך הטובה ביותר להצמיח את מה שאנחנו צריכים להצמיח זה דווקא דרך המסלול הזה ולא דרך מסלול אחר. זה כל הרעיון של לימוד הרעיון של לימוד גמרא ומשנה, זה בא לאמן בנפש על ידי אלפי סוגיות את העמדה הנפשית של ההלכה. זה מה שצריך לעשות ברגע נתון. וכאמור, הרבה אנשים קשה להם מאוד עם זה. לבוא ולהיכנס עכשיו אל הדיוק, אל הפרט, אלה המשפטים. זה משהו שהוא הפוך לחלוטין בעמדה הנפשית הפוסט-מודרנית. אין אלוהים, אין אמת. ממילא מגיעים לכל מיני עיוותים. למשל, עוד פסוק שמופיע בפרשת משפטים. ודל לא תהדר בריבו. אסור לרחם על העני בזמן הדין. שימו לב, מאיפה מגיע רחמים על עני בזמן הדין, למרות שעל פי הדין הצדק לא איתו? שוב, זה מהרצון הזה של מצד אחד אני רוצה להכריע את הדין, מצד שני אני לא יכול מול הרחמים על המסכן. אז בוא נעוות את הדין, וכאמור, שוב, נאכל את העוגה ונשאיר אותה שלמה. גם נעשה פה עיוות דין, וגם אבל נרגיש איזו תחושה שהנה הלכנו עם המסכן, וגם נספר לעצמנו שזה האמת וזה הצדק. זה בתרבות שלנו קוראים לזה היום פוליטלי קורקט. החלש תמיד צודק.
כל הרבי בין הדין לבין ההכרעה. עובר אחר כך, מי משורת הדין אני...
זה אפשר לבוא, וגם זה לא תלוי מה. הרעיון של הפוליטלי קורקט זה, שוב, השורש הפסיכולוגי הרוחני זה, אין אלוהים. ממילא אין אמת. מי יודע מה האמת בעולם? נשארתי רק עם חוויה רגשית. והחוויה הרגשית היא, המסכן, כנראה הצדק איתו. לכן, ילד פלסטיני מסכן, הוא תמיד צודק. בסדר? הוא מסכן, נכון? אז אנחנו איתו. סטודנטית בדואית תתקבל ללימודי רפואה למרות שיש לה ציונים יותר נמוכים מסטודנט יהודי. היא מסכנה. אז איתו. ונרד למציאות שלנו עכשיו. אם יש משפחה של חטופים, מותר להם הכל. זה העמדה הנפשית של דל שמהדרים בריבו. הצעירים שפה, אני אספר מה שהיה לפני, כבר זו זוכרים לי, 10 שנים, מה שנקרא עסקת שליט. העסקה שעבורה הגענו לאן שהגענו עכשיו. הסיבה ששחררו 1,000 מחבלים, כולל יחיניה סינואר, מה היה הסלוגן אז? מבוגרים זוכרים, זוכרים? גלעד שליט, הילד של כולנו. עכשיו טיעון רציונלי, מה הקשר? הילד של כולנו, אבל אם נשחרר את המחבלים, ילדים אחרים יערגו. המשפט המחץ היה, אם הבן שלך היה שבוי בעזה, היית מתנגד לעסקה? מכיוון שלא היו מספיק אנשים אמיצים, בעלי משפטים, להגיד לפני 10 שנים לאותם רגשנים את התשובה, אם הבן שלך יהיה הבא שיהרג מהמחבל שישוחרר בעסקת שליט, אתה תהיה בעד העסקה? מכיוון שלא נשאלה השאלה הזו, הגענו עד הלום. מי שלא יודע להכריע, מי שלא מאמין שיש אלוקים בעולם, הוא מוצא את עצמו הולך מדחי אל דחי בכל תחום. פרשת משפטים מספרת למשל שבדיני עבד עברי לומדים משם גם את הנושא של חובת הבעל לאשתו. כן, התורה מדברת ביחס לעבד שאדוניו נותן לו אישה שערה, כסותה ועונתה לא יגרה. מזה לומדים לא רק בדיני עבד ושפחה, אלא באופן כללי, חובת הבעל אשתו, שער זה האוכל, כסות זה הבגדים, עונה זה יחסי אישות. זו האחריות שלך. אתה החלטת להתחתן איתה. אינו? זה המצב. העמדה הזו שוב של אני רוצה להתחתן, אנחנו רוצים להתחתן, אבל לא לקחת את האחריות עם זה. לא לקבל את האחראה עם זה. זה שוב עמדה נפשית שאנחנו מכירים מה קורה במוסד המשפחה, בתרבות שאין בה החלטיות, אין בוודאות שאנחנו החלטנו עכשיו החלטה. בוודאי שיש דבר כזה, אחרי שמחליטים החלטה, מתגלים נסיבות חדשות. יש גם מושג של גיטין בעם ישראל, לא רק קידושין. אבל באיזה עמדה נפשית אדם מקבל את ההחלטה? האם בעמדה נפשית של החלטתי ובעצם הייתי צריך להחליט אחרת? או החלטנו להתחתן, ואחרי מספר השנים התגלו נתונים שלא ידענו, או משהו התחדש בנפש שלנו, ועכשיו אנחנו מחליטים לפרק את החבילה. היה לי לפני מספר שנים מקרה של זוג שהחליט להתגרש אחרי 15 שנות נישואים. אז אמרתי להם, תראו, יש שתי דרכים להסתכל על המקום שאתם נמצאים עכשיו בחיים. היו באזור גיל 45. אמרתי, אפשרות אחת להגיד שה-15 שנים האחרונות היו טעות. בזבזנו את השנים הכי יפות בחיים שלנו. ההחלטה לפני 15 שנים לא היה שם אלוהים, לא היה שם אמת. זה היה... ועכשיו, אתם יודעים, לפתוח חיים חדשים אחרי ש-15 שנה אנחנו מרגישים שחווינו כישלון, זה מאוד קשה. יש מושג היום בתרבות שנקרא שלב ב' בנושא של נישואים, שהרבה פעמים אנשים ניגשים אליו בעמדה הנפשית שתיארתי עכשיו. כאילו בזבזנו את החיים שלנו, אכלנו אותה מה שנקרא, אז עכשיו בואו ננצל את מה שנותר, אכול ושתו כי מחר נמות, ועכשיו יאללה, מי שבא ברוך הבא, לא מעניין אותי כלום. עמדה נפשית שהרבה אנשים שעושים שינוי בחיים שלהם, יכול להיות גם החלפת מקום עבודה. זה עמדה נפשית כזו. אין, אני עכשיו גיליתי ש-20 שנה חייתי בשקר. אז עכשיו, מה שנותר לי, יאללה. יש גם אפשרות אחרת, אמרתי לא טוב. לפני 15 שנה, לפי הנתונים שהיו לכם, לפי העולם הנפשי והאישיותי שהיה לכם לפני 15 שנים, זו הייתה ההחלטה הנכונה. הקדוש ברוך הוא היה איתכם ב-15 שנים האלו. זה לא 15 שנים של בזבוז. במקרה הזה נותרו ילדים מהזיווג הזה. זאת אומרת, נותר גם משהו פה לנצח, נשמות. אנחנו פגשנו את הקדוש ברוך הוא במשך 15 שנים באופן אחד, ואנחנו הולכים להיפגש איתו עכשיו בגיל 45, באופן שונה. חז"ל אומרים את זה בביטוי, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אקבל שכר על הפרישה. העמדה הנפשית של אדם שעובר את מעמד הר סיני בפרשת משפטים, זה עמדה הנפשית של אדם שלעולם לא נכשל. יכול להיות שהוא טעה בהחלטה שלו. יכול להיות שהוא החליט על פי נתונים מסוימים ועכשיו התחדשו דברים אחרים. אבל זה לא כישרון. זה הדרך שבה הקדוש ברוך הוא הצליח אותו. איך אדם לצורך העניין שהגיע לגיל פנסיה, מסתכל על 40 שנה שהוא עבד במקום העבודה שלו? אנשים שנמצאים בתרבות, כמו שתיארתי קודם, של ספקנות, של חוסר החלטיות, של הרצון הזה כל הזמן גם את זה וגם את זה וגם את זה, זה השלב שבו מתחילים להתעורר כל מיני שדים ורוחות. אם לא הייתי עובד בעבודה הזו, יכולתי להגשים את כל החלומות שלי. אבל עכשיו אני כבר מבוגרת. אם את החינוך של הילדים לפני 30 שנה, למה בחרנו לגור במקום הזה? כי זה היה נראה שזה המקום הכי מתאים לגדל ילדים. אבל זה בא על חשבון הנוף שכל החיים רצינו לגור ביישוב. ועכשיו בעצם גם החינוך ילדים לא לגמרי הצליח כמו שרצינו, אז יצאנו קרחים מכאן ומכאן. ובעצם, מה עשינו פה ב-50 שנה האחרונות? כל אלה מחשבות של חוסר אמונה. לפני 30 שנה, על פי השיקולים, ההכרעה הייתה לגור צורך העניין בגבעת שמואל, כי מערכת החינוך, כי העבודה מתוך מכלול נתונים, זה היה המקום שמתאים. מראש היינו מודעים למחירים שמשלמים על זה. אם זה העמדה הנפשית של אלה המשפטים אשר פרסים לפניהם. שערה, כסותה ועונתה לא יגרע. כן, נכון, חיי נישואים דורשים מחירים. הקרבה. ידענו שזה מחירים. ואנחנו שלמים לחלוטין עם המחיר ששילמנו. למה? כי הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו בדיוק לאן שאנחנו צריכים להגיע. זה דבר שצריך לטפח אותו בנפש כל הזמן. למשל, כאשר אדם נמצא כאמור במקום מסוים, זה סתם דוגמה, אדם נמצא במקום עבודה, בסדר? הוא עובד במקום עבודה שהוא בחר לעבוד, ובאיזשהו מקום לימודים גם יכול להיות, לא יודע, ובאיזה שלב הוא מגיע למסקנה שזה לא המקום שמתאים לו. בסדר? הצטרפו כל מיני נתונים, שיקולים, הגענו למסקנה שאנחנו צריכים לעבור מקום. בסדר? אבל אנחנו עושים שיקול, האם עכשיו באמצע השנה זה דבר אפשרי? תשובה, המחיר של לעבור באמצע השנה, זה לא שווה את הנזק וכולי, את הרווח של מה שאנחנו רוצים להרוויח. הגענו למסקנה, אוקיי, אנחנו עוברים לא עכשיו, נעבור בסוף שנה. איך אדם מגיע כל בוקר בחצי שנה שנותרה לו, במקום העבודה הזה, איך הוא מגיע לעבוד? שוב, ההחלטה לעבור היא התקבלה. מותר לבן אדם לשנות החלטות בחיים. מותר לבן אדם ללכת עכשיו ולהבין שהמציאות השתנתה. האם כל בוקר אדם קם לעבודה עם תחושה של אני לא רוצה להיות פה? או שאדם כל בוקר לעבודה, על פי הדיין, מה שעיניי רואות, אני עכשיו בחצי שנה הזו צריך להיות כאן, אז אני קם בחצי שנה הזו. יש עכשיו מלחמה ארוכה לפני. עמדה נפשית שצריך לאמץ אותה. כמובן אנחנו לא מחליטים ברמה האסטרטגית הלאומית, אבל ברמה האישית של כל אחד ואחת מאיתנו. איך אדם הולך לקום בעשר שנים הקרובות? האם כל בוקר הוא קם? למה יש מלחמה? למה אנחנו לא חיים במציאות אלטרנטיבית? למה אנחנו לא חיים בשוויץ? למה לפני 20 שנה הצבעתי לזה ולא הצבעתי? אני לא יודע, זה יכול ללכת לכל מיני כיוונים. אנחנו קמים כל בוקר למציאות שבגזרתנו הקטנה אנחנו נמצאים בה. אנחנו משלמים לחלוטין עם ההכרעה, עם ההכרעה הנפשית שלנו להיות פה. זה כל התורה כולה על רגל אחת. היכולת של אדם להיות שלם עם המקום שהקדוש ברוך הוא פוגש אותו בחיים, בהחלטות שלו, בהכרעות שלו, בכל רגע, עם המשפחה שלו, עם המקום שלו, עם המדינה שלו. הטירוף של מה שנקרא להטביות זה, זה בדיוק העמדה הנפשית הזו. אדם לא שלם אפילו עם המגדר שלו. נולדתי גבר, אולי אני בעצם רוצה להיות אישה. אני אישה, אולי אני רוצה להיות גבר. זה עולם שלם שחסר אמון לחלוטין שהמקום שאני נמצא בו זה המקום שבו אני צריך להיות. וזה מחרסם את האדם בפנים במשך שנים. אדם כל הזמן נמצא בתחושה של חייבים לעבוד. אתה יכול לבוא למשל במערכת חינוך לילדים. אני אביא לכם את זה בזוויות שונות, אבל כולם נותקים דבר אחד. אנחנו בחרנו לשלוח את הילד למוסד לימודים מסוים. יש מצב שהורים שולחים ילד למוסד לימודים מסוים, ויחד עם זה ששלחו את הילד למוסד, הם גם משדרים כל הזמן לילד בצורה מאוד מאוד ברורה, שאבא ואמא לא שלמים במוסד שאליו שלחנו. זה מה שאמר לך המורה? היא לא מבינה כלום. ילדים שגדלים באווירה כזו, הם גדלים בסוג של פיצול אישיות. כאילו, הם יצא לך במקום אחד, מצד השני משדרים להם אחרת. ושוב, העמדה הנפשית הזו של חוסר ההשלמה עם המקום שאנחנו בחרנו לשלוח את הילד, זה יוצר אחרי זה את העמדה הנפשית של הורים שחושבים שהם יכולים לבוא בטענות לבית ספר בלי להיות חלק מהבית ספר. והם מנהלים פה את האירוע למרות שהם לא מונו לזה. לי חבר, הוא עכשיו זה קצת תקופה של אספת הורים, אז הוא סיפר לי, הוא מורה בכיתה ד' תלמיד תורה, שהיה לו אספת הורים, הגיעו אליו שני הורים שנכנסו לאספת הורים ככה בזעם והתחילו לצעוק עליו לפני כל הילדים. הילד מספר שבכיתה קורה ככה, הילד מספר שבכיתה קורה ככה. אז הוא אמר לי, הוא לא התבלבל, אמר להם, בואו נעשה פה הסכם לפני שאנחנו מדברים. אתם לא תאמינו למה שהילד מספר שקורה בכיתה, אני לא אמין למה שהילד מספר שקורה אצלכם בבית. אתם בחרתם לשלוח את הילד לבית ספר הזה. זה המשפט שאתם בחרתם. מה, לא יכול, מה לעשות? זה היה בית ספר היחיד באזור. בסדר, אתם בחרתם לגור באזור הזה. כן, כי זה העבודה שלנו. נכון, זה סוג של החלטה. זה ההחלטה שקיבלנו, שאנחנו שולחים את הילד למוסד הזה. עכשיו, בוודאי שאפשר לבוא ולבקר, בוודאי שאפשר לבוא ולשפר, אבל העמדה הנפשית הזו של אנשים, כמו שאמרתי, שרוצים לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, להיות בלי ולהרגיש עם. אני מחליט החלטה, אבל אני לא חלק ממנה. אני נשוי, אבל אני בעצם נמצא כל הזמן מבחוץ. אני חלק מקהילה, אני חלק מעבודה, אני חלק ממדינה, ואני כל הזמן משקיף מהצד. זה השורש העמוק של מה שאנחנו חווים כעת במדינת ישראל. המשפטים שנשמעים כל הזמן בתקופה האחרונה. הופקרנו. המדינה חייבת לנו. שלח לאיזה מישהו איזה מייל משונה, גם ביחס לנושא של החטופים. הוא הסביר לי למה צריך לפי ההיגיון שלו לשחרר את החטופים. כותב את הניסוח כזה, אני לא רוצה לכם את זה פה, אבל הניסוח היה, הוא כותב כאילו אליי, הוא אומר לי, הפקרתם את התושבי עוטף עזה? עכשיו תשלמו ובגדול. לא עניתי אפילו, אבל יש איזו עמדה נפשית כאילו, אני לא חלק מהמדינה. אתם, בעיה שלכם, אני פה סטטיסט, משקיף מהצד. מה זה הפקרנו? מה, עוד פעם, אפשר לבוא טענות לגורמים סוימים, אבל כשאתה אומר הפקרנו, המדינה הפקירה, אנחנו לא חלק ממנה. אנחנו בעמדה, איך הסביר לי משהו? אני בעמדת לקוח. תרצו אותי. אדוני, אתה חי במדינת ישראל. כמה? אתה לא חייב להיות פה. גם משפט שכדאי שאנשים מסוימים ישמעו שיגידו להם. מה זה? אני אקח פה את הכסף ואני אלך מפה. תלך. איך זה? תארץ סוגרן, כל אלה שמאיימים ולא הולכים, הסיבה הפשוטה, שאין להם מקום יותר טוב ללכת. לאן תלך? לצרפת? אתה רוצה שם להיות עם הערבי? לאן תלך? לאוקראינה? לאיפה בדיוק אתה רוצה ללכת? אנחנו פה לא בעמדת לקוח. אנחנו בחרנו לחיות במדינת ישראל. אנחנו בחרנו, זאת אומרת, נולדנו לזה, אבל יש לנו גם את רגע הבחירה להיות במקום הזה. אז בוודאי שכל הזמן אנחנו נמצאים בשיפור וייעול וביקורת בונה, אבל העמדה הנפשית היא שאנחנו כולנו ביחד נמצאים במקום הזה. זה העמדה הנפשית של בני חורין. ואז יש לבן אדם, ברגע שאתה נמצא בעמדה הנפשית הזו, שהוא קיבל החלטה, והוא שלם איתה עם החסרונות שמתלווים אליה. עכשיו הוא גם יכול לקבל אחריות על דברים אחרים. אחריות מלשון המילה אחר. אני חלק מהמקום הזה. אכפת לי מהמעגלים האחרים שנמצאים לפנים. אדם שהוא נמצא מבחוץ, הוא לא מקבל אחריות. זאת אומרת, זה לא רק עכשיו במישורים לאומיים, גם במישור האישי. אדם רוצה תמיד להיות טקלון כזה. התחתנתי, אבל אני בעצם לא אחרי פה על הבית. אני מלומד פה, אבל אני לא באמת צריך לעמוד במחויבות. אומרת פרשת משפטים, אחרי התיאור של עבד עברי, עוסקת פרשת משפטים בדיני נזיקין. כן, פרשת משפטים זה בעצם הלב של מה שאנחנו קוראים סדר נזיקין בש"ס. מסכת בבא קמא, השער הראשון שפותח את סדר נזיקין, מדבר על ארבע אבות נזיקין שכולם נלמדים מהפרשה שלנו. כולם מכירים, נכון? שור, בור, מבעה. מבעה זה שן ואבער, שזה אש, אני אסביר. שור. יש לי בבית בעל חיים מועד, בעל חיים מסוכן. אחריות שלי לשמור עליו. בהקבלה לימינו, יש לי רכב שלא עבר טסט. ואני נוסע בו. קרתה תאונה. וואי, הבלמים לא עבדו. וואלה. למה נסעת ברכב בלי בלמים? למה קיבלת החלטה לא לקחת אחריות על הרכב שלך? הנזק השני, בור. בור, שימו לב, זה כבר נזק עקיף. אין לי בעל חיים שמזיק באופן ישיר, אלא אני קורא בור ברשות הרבים, ומישהו נופל לתוכו. ואדם יכול להשלוט את עצמו מה האחריות שלי. אני אמרתי לו ליפול? לא, אני רק שמתי את הבור. גם אחריות שלך. ההחלטה שלך לכרות בור, היית צריך לחשוב שיהיה לה את ההשלכה שמישהו אחר ייפול. הנזק השלישי זה עוד יותר מתוחכם. מבעה. מבעה זה שם. יש לי בעל חיים שהוא מסתובב בשדות של אחרים, ועם השיניים שלו אוכל ירקות של אחרים. נו, למה שלא תהיה השם? זה טבעי. מה, אני יכול לעצור בעל חיים שרעב? זה משהו שהוא, שלא אחריות שלי, לא קשור להחלטות שלי. הנזק הרביעי זה אש. מה הכוונה אש? מה אתה רוצה? אני עברתי את האש בשדה שלי. זה שזה הגיע לשדה שלך זה אשמתי. כן, זה אשמתך, כי הייתה רוח. לא חשבתי שתהיה רוח. זו הבעיה, שלא חשבת. אדם מועד לעולם, אומרים חזק. אדם לוקח אחריות על ההחלטות שלו. זה א' ב' של המוסר היהודי. אם נתרגם את זה לימינו, נלך מהנזק האחרון, אש. אדם מפיץ הודעות וואטסאפ. מבעיר פה תבהלה. מה? אני רק שלחתי. רק שיתפתי. החלטה לשתף זה אחריות. צריך להבין, אנחנו היום משום מה התרגלנו לזה, שאנחנו מקבלים הודעה של איך זה רשום שם, פעמים רבות, איך זה רשום?
הוא
עבר פעמים רבות. הוא היותר גרוע, שתפו בכל הכוח. אז זה קל בעינינו לעשות פה עכשיו את השאר, שתף. דיני לשון הרע, דיני, לא רק לשון הרע, אדם צריך להבין, אדם אמור לשבת שבעה נקיים לפני שהוא משתף משהו. היה פה הודעה, מה? מאיפה זה בא, הרעיון הזה שבן אדם עוד יכול לזרוק פה הודעות לחלל האוויר ולא לקחת אחריות על זה? זה היה שן, זה אמרנו, דבר טבעי, דוגמה שדיברנו קודם. שמה, איך אפשר לא לרחם על החטופים? יש פה שן שאוכל, כאילו מה, איך אני יכול לעמוד עם החלטה שכלית, תורנית, יציבה? אי אפשר. תוני, זה שמשהו טבעי, זה שיש לנו נטייה טבעית לרחמים, נטייה טבעית ל... זה לא מסיר את האדם מהאחריות על ההחלטות שלו. אחד למשל התירוצים הפחות מוצלחים לבן אדם, כאשר נגיד יש תאונה באשמתו, אז אומר, שודה, איך פתאום נכנסת ברכב השני? אומר, התרגשתי. זה תירוץ חלש. איך הגענו למצב שהתרגשת ונכנסת ברכב? אוקיי, יש, מותר, שבע יפול צדיק וקם, מותר לבן אדם לטעות ולקול, אבל ככה חיו על הדברים. מה, זה שפתאום אתה מרגיש פה איזה משהו, זה הופך את זה עכשיו לבסדר? הדבר השני, בוא, אדם, שוב, מכשיל את הרבים. למשל, בזה שהוא אישיות היסטרית. מסתובב פה בלי עכשיו הפצה, בלי להעביר. סתם, הוא פשוט בור ברשות הרבים. כל מי שנתקל בו, הוא נכנס פה עכשיו פה לדמיונות ולפחדים. ואני, אנחנו נמצאים עכשיו בזמן מלחמה. אני לא יכול לעצור את עצמי. אז תשב בבית. יש משפט כזה שהיום מילואים ניקים שולחים. אם אין לך משהו מאחד לומר, תסתום את הפה, משהו כזה. אני מתקן את זה קצת. אם אין לך משהו מחזק לומר, תסתום את הפה. אם אתה... אתה נורמלי פה? אתה נמצאים עכשיו בזמן מלחמה, אז אתה עכשיו מכניס לי את כל הפחדים וההיסטריה? להתגבר על זה? טוב, קשה, יכול להיות בסדר, יש עזרה. יש דברים שעוזרים, אני באמת מנסה יקנו. אבל אדם צריך להבין שיש לו אחריות. אתה אבא למשפחה, את אמא למשפחה. אתה מורה בבית ספר, אתם אחראים. מה? יש עכשיו קרה, לא יודע, אסון. איך נכנסים לכיתה? נכנסים לכיתה. הלכה המדינה. Okay. אני בשבוע הראשון של המלחמה הזו, יצא לי לדבר עם מספר דמויות מאוד משמעותיות במדינת ישראל, מבחינה ביטחונית, חינוכית, פוליטית. אני לא אגיד כמובן שמות, אבל היה לי שיחה, שעד עכשיו אני נזכר בה בחלחלה. לא, ממש על שלושה ימים אחרי שמחת תורה, שהכל היה באמת בתחושה כאוטית. ראיתי מישהו שהוא גם בכיר במערכת הביטחון הזה, והבן אדם היה כמו הסיפורים שאוהבים לספר על משה דיין בערב תחילת יום כיפור, היה מתפרק. האדם שאחראי על מערכת ביטחונית וזה, אומר לי, זה סוף המדינה. איך אפשר לומר לי מה? אומר לי, זה סוף המדינה. אומר, לצהל אין סיכוי לנצח, לא את החמאס, לא את החיזבאללה. אז אמרתי לו, אז מה הולך להיות? מסתכל עליי בשיא הכנות, אמר לי, צצת אטום. זה בן אדם שיש לו אחריות על הדברים האלה. לקחתי את זה קשה, אמרתי לו, מה? אמר לי, כן. לעומת זאת, הלכתי, את השם השני אני כן יכול להגיד. התקשרתי, אחרי שדיברתי עם הדמות הזו, שהכניס אותי ללחץ. אז התקשרתי לרב שלמה אבינר. אני לא אשכח, זו שיחה אחר שלא הקלטתי אותה. שוב, אני אסכם, הסיטואציה שלושה ימים, אחרי שכל הסיפור פה, איזה... אמרתי לו, הרב, שלום, איך אני לא יודע, רציתי... היא שואל, אני יודע שהרב הוא לא ביטחוני, אבל מבחינה רוחנית וזה, הרב חושב שמדינת ישראל יכולה להחזיק מעמד מול מה שקורה פה. אז הוא ענה לי פחות או יותר ככה, אתם מכירים את הקול של הרב עיני.
נראה לך. נראה לי. אני הייתי ילד בשואה.
ורסה, הסתירו אותי בסל כביסה. וזה היה סכנה קיומית. מלחמת יום כיפור, זה היה סכנה קיומית.
אני בסדר, יש ארגון טרור היום ונורא.
היה באסון, נראה לך שזה הסוף של מדינת ישראל. סיפור לי.
מלוחמי חמאס נראים כמו צבי נינג'ה.
אני לא יודע איפה הוא מכיר את זה. כאילו, מה? חס ושלום, אני אומר, כולנו מכירים את הסיטואציה, באמת. אסון, כאב, אדיר. מה? יש לו איתו של שם אמור, ונחל אותו לעזוב, זה הבסיס של הכל, יש אלוהים. החליטים החלטה, אז די, עם הבורות האלה ברשות הרבים, זה בטח ובטח מי שיש לו שור מועד בבית. אנשים שמזיקים באופן ישיר לחוסן הלאומי. שוב, זה מגיע באופן ישיר לאנשים שאין להם אלוהים. אנשים שלא מתוך פחד, אלא מתוך מודעות, ומתוך כוונה תחילה, מנסים להחליש את מדינת ישראל. צריך להוקיע אותם, האנשים האלה. אני לא מאלה של האחדות, אחדות, אחדות. יש אנשים מסוימים שהם אסון למדינת ישראל. בטח בשעת מלחמה. אז אנחנו לא כמובן יכולים להכריע פה כל דבר, אבל לעמוד יציב, לעמוד יציבים מול הדבר הזה. זו פרשת משפטים, זה נכון כאמור לכל החיים, זה עוד יותר נכון לתקופה הזו. נעשה פה לחתום את הדברים שעה מאוחרת. אנחנו ניצבים מול החלטות קשות, לא ברמה האישית דווקא, זאת אומרת ברמה הלאומית, וזה באופן טבעי יחלחל לכל אחד ואחת מאיתנו בשנים הקרובות. מאבק הזה יימשך באופן זו אחר, וידרוש מכולנו החלטות ומחירים. יש שתי אפשרויות שאנחנו צריכים להחליט. האם בן אדם לומד את פרשת משפטים, לומד את פרשת יתרו, והולך עכשיו באופן זקוף מול ההחלטות שהוא צריך לקבל, לוקח אחריות, איך הוא הולך לגדל את הילדים שלו, איך הוא הולך לשדר לחברים שלו, איך הוא הולך לקום מחר בבוקר. אם שבן אדם הולך לכיוון עכשיו של מרמור, תסכול, עצב, שנאה, ומסתובב לי כל היום
בישן, בישן, בישן,
כמו איזה חייזר עצבני, יש אלוהים, אנחנו נעבור את התקופה הזו. וההיסטוריה של עם ישראל, ואגב לא רק בעם ישראל, ההיסטוריה של העולם, יש מקום של כבוד לאותם אנשים שידעו לעמוד ביציבות, בביטחון, גם שמסביב ירום הסער. ולעומת זאת, יש את אלה שנזכרים לדיראון עולם, על זה שברגע האמת הם נחלשו ויחלישו. שוב, כל אדם מותר ליפול, כל אדם יש את הרגעים של החולשה שלו. אבל כל אדם גם אמור לקום. שבע ייפול צדיק וגם. הרשעים, ככה אומר דוד המלך, כמוץ אשר תדפה נרוח, כמו קש אף ברוח, חסרי יציבות, חסרי עמוד שדרה, כי אין להם אלוהים. במילה כל רוח מצויה, בהקשר לפרשת משפטים, בנזק אש, כל רוח מצויה מפילה אותם. הצדיק לעומתם, אומר דוד המלך, כעץ שתול על פלגי מים, עליה הוא לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. לצלוח, תראים, להצליח זה משון לצלוח, לצלוח את האתגרים. זה לא אומר שכל החלטה שאנחנו נקבל היא תתברר בהכרח כהחלטה הנכונה ביותר. אבל כל החלטה שאדם מקבל, אין לה דיין אלא מה שנבוא, שהוא עושה כמיטב יכולתו, בכל רגע נתון, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו. ולכן, להוציא מהלב, שוב, זה עבודה שעובדים עליה. קיבלנו החלטה, לא להכריח את עצמנו, לא להערר כל הזמן באפשרות האחרת. זו החלטה. אדם יכול לשלוט במחשבות שלי. יש ביטוי בחזר. שליטה במחשבות הזרות. כמו שלאדם אסור להערר בדברים לא צנועים, אסור לאדם להרר בדברים שמחלישים אותו. איך הוא עושה את זה? שיחשוב מחשבות חיוביות. בחרנו עכשיו החלטה, צריך להתחתן. עכשיו יש חודשיים עד החתונה. מחשבות מתחילות לברוח. אז בבקשה עכשיו להתחיל לחשוב על כמה טוב הולך להיות בחתונה הזו. לא על האופציה שלי. הבן יתגייס לצבא. בן משרת עכשיו בעזה. אדם מכריח את עצמו לחשוב על הצד החיובי. החייל הזה עכשיו, הבן הזה, קרוב המשפחה שלנו עכשיו, עושה את המצווה הכי גדולה שבן אדם יכול לזכות אליה בתקופה שלנו. מתפללים לקדוש בו שיחזיר לשם. אבל מה שלא יהיה, הקדוש ברוך הוא נמצא עם ההחלטה הזאת. ככה אנחנו עושים בכל דבר. זה בעזרת השם מה שיהיה. עם ישראל, יכולים לראות את זה כבר עכשיו. עם ישראל צולח את התקופה הזו. המבט האמיתי, לא המבט השוב, של האנשים שכל היום עסוקים בספקנות וטועים מה הם בכלל עושים במדינת ישראל. נשים שנמצאים פה בשמחה ובאמונה, כי הם חלק מהעם היהודי, הם רואים איך למרות ההפתעה ולמרות הכאב ולמרות ההרוגים, עם ישראל לאט לאט הולך ומתקדם, מתעורר מכל מיני דמיונות שהיו לו, עם הכאב של הדברים, ומנצח. כבר עכשיו הוא מנצח וינצח עוד יותר. בדרום, בצפון, במרכז, כל מה שעומד לפנינו. וזה מה שאנחנו נזכור מהתקופה הזאת. התקופה הזאת תעבור יום אחד. עוד שנה, שנתיים, 10 שנים. בדיוק כמו שעברנו גם החלטות קשות אחרות. שנה שעברה היה שנה שלמה של מהומות במדינת ישראל. לפני 3 שנים, היה לנו 2.5 שנים קשות של קורונה. אנחנו פה נמצאים בתקופה מאוד אינטנסיבית בעולמו של הקדוש ברוך. משנת תשפ"א, תשפ"ד, עברנו דחיסה של החלטות. והקצב עושה רושם שלא הולך להיות איטי יותר. אה?
לא להתרגש
מצבי נינג'ה. תכף לראות, יש... אתם מן הסתם רואים, יש כל מיני סרטונים שאותם אני כן מציע לשתף בכל הכוח. סרטונים יפים של צבי יחזקאלי, רואים את זה? זה כלום בערבית. אהבתי, זה כלום, זה דברים יפים. מדבר אליך. כל בכלל, כל אלה שעכשיו, היוסיאן, הפרסי הזה, מודחי קדר, כל הדמויות הללו שמבינות, מה שנקרא, את השפה. אנחנו מדברים, שוב, בניתוח עמוק של האיום שעומד מולם. אנחנו בסופו של דבר מתמודדים מול צבי נינג'ה, תזכרו את זה. צהל, אני לא נכנס עכשיו לצד האמוני, הקדוש ברוך הוא, לא איתו ששם עמו ונצח ישראל. הרמה הפשוטה. מדינת ישראל היא אימפריה. אימפריה צבאית, כלכלית, ביטחונית וחברתית. אומר, רואה, זה כמו מלחמת יום כיפור. זה נתון טכן. יש פה אנשים שזוכרים את זה. מלחמת יום כיפור נבו 3,000 חיילים. מי שיודע או מי שיודעת כמה מנתה אוכלוסייה יהודית במדינת ישראל בשנת 1973? 2.5 מיליון יהודים. לפני 50 שנה. היום אנחנו 7 מיליון יהודים במדינת ישראל. 7 מיליון. ויש צפי אגב למיליון עולים חדשים במלחמה ולאחריה. יהיה פחות, אבל זו הסיבה. אתם יודעים, יש חוסן אדיר במדינה. זו הסיבה שלמרות שאנחנו נמצאים עכשיו במלחמה, יש פקקים בגבעת שמואל. אני מסתובב כל היום ברחבי הארץ. יש מלחמה, אבל אתה רואה, המשק עובד, קניונים פתוחים, אנשים. המדינה הזו היא מדינה עם חוסן אדיר. זו גם הסיבה שלמרות כל ההוצאות האדירות, מדינת ישראל, שוב, אנחנו חיים ברמת חיים, ברוך השם. זה לא תקופת הצנע ולא ימי מלחמת העולם הראשונה שיש חלוקת מזון. לכם בתור אחד מפונה, גם בסדרות, עכשיו מפונה בית מלון, כל מיני אנשים, אוי, אתה כל כך מסכן, שאתה מפונה, אלם תראו, דרור, ודאי לא נוח לגור בבית, לא לגור בבית. אני מאחל לכל הפליטים בעולם, חוץ מהפליטים של עזה, שימותו אמן כולם, אבל חוץ מהפליטים של עזה, אני מאחל לכל הפליטים בעולם לגור בבתי מלון, שזה יהיו הצנאים. בארצות הברית שיש אסון טבע, כמו הוריקן, לא מפנים את אזור החוף המזרחי לבתי מלון. מפנים לבתי ספר, לאיזה שיקון זמני של איזה כמה שבועות, עד ש... אנחנו חיים בסוג של גן עדן, יחסית כמובן, למציאות שעם ישראל חי בה בעבר, והעולם כולו. זה צריך להיות העמדה. הקדוש ברוך הוא שם אותנו, יש, בזה אני ממש מסיים. אומר הקדוש ברוך הוא, יש ביטוי, אין הקדוש ברוך הוא מעמיד אדם בניסיון, אלא אם כן יכול לעמוד בו. על אותו משקל, אין הקדוש הוא מעמיד דור בניסיון, אלא אם כן יכול לעמוד. אם הקדוש הוא שם אותנו בדור הזה ועם האתגרים האלה, זה אומר שאנחנו יכולים לעמוד בזה, ואנחנו עומדים בזה. תראו מה קורה פה, באיזה כנס חינוך לפני שבועיים. זה היה שם, מישהו עלה ודיבר, מצב הנוער, סמארטפונים, ואוי, אוי, 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 אוי. אז דיברו, אני עוד כמה, אמרו לו, תראה את הנוער הזה עם הסמארטפונים והכל, כולם עריות. מה צמח פה? עם ישראל חזק בכל המובנים, ותרשו לי גם לומר, בתוך עם ישראל, הציבור שהיום מדינת ישראל מונחת על הכתפיים שם, זה הציבור של בתי המדרש. אסור לספור כיפות וזה, ברבו אנחנו נספור כיפות. חינוך של יראת שמיים הוא זה שבסופו של דבר, מי שיש אלוהים, יש לו גם את החוסן לעמוד במלחמה. אף אחד לא ינסה לטשטש את הנקודה הזו. לשם מדינת ישראל הולכת. ציבור אמוני, מסורתי, שמח, אופטימי, יציב, חזק, ואנחנו ננצח את הכל, בעזרת השם. נעצור כאן. שבוע טוב לכולם.